פרשת במדבר. נאמר בפרשה, וידבר אדוני אל משה לאמור, הקרב את מטה לוי, והעמדת אותו לפני אהרון הכהן, ושרתו אותו. ושמעו את משמרתו ואת משמרת כל העדה, לפני אוהל מועד, לעבוד את עבודת המשכן. ושמרו את כל כלי אוהל מועד ואת משמרת בני ישראל, לעבוד את עבודת המשכן. מהפסוקים האלה נלמד חיוב השמירה במקדש. וכך פסק הרמב״ם בהלכות בית הבחירה, פרק ח' הלכה א'. שמירת המקדש מצוות עשה. ואף על פי שאין שם פחד מאויבים ולא מליסטים, שאין שמירתו אלא כבוד לו. אינו דומה פלטרין שיש עליו שומרים לפלטרין שאין עליו שומרים. לדעת הרמב״ם שמרו רק בלילה. ובספר מנחת חינוך במצווה שס"ח, תמם חבל הראשונים שסוברים שמצוות השמירה היא רק בלילה ולא ביום. שאם תם השמירה הוא שארמונו של מלך צריך שתהיה בו שמירה, אם כן צריך גם שמירה ביום. אז מדוע שומרים רק בלילה ולא ביום? ולכן דעתו של בעל המנחת חינוך ששמרו גם ביום. וכן דעתם של הראש והמפרש במסכת תמיד בדף כ"ז עמוד א'. בעל תפארת ישראל בפירושו הוא תרץ את השאלה של בעל המנחת חינוך. אומר בעל התפארת ישראל שביום לא היו צריכים שמירה. מדוע? מכיוון שבמשך היום הסתובבו הרבה כהנים במקדש כל הזמן, וממילא זה היה כבודו של המקדש שכל הזמן נמצאים בו כהנים. אבל בלילה שאין בו עבודה והכהנים לא נמצאים שמה, אם כן כבודו של המקדש שלא יהיה ללא שמירה, אלא כבודו של המקדש שישמרו עליו בלילה. טעם נוסף לשמירה מופיע במורה נבוכים בחלק ג', אומר הרמב״ם במורה נבוכים שהשמירה נועדה כדי למנוע כניסת זרים וטמאים. השמירה מפני זרים, כיוון שלגויים היה מותר להיכנס להר הבית עד החל, ומשם היה אסור לגויים להיכנס. בחפירות שנעשו ליד הר הבית נמצאה אבן מזמן תקופת המקדש עם כתובת ביוונית, וכך היה כתוב: איש נוכרי לא ייכנס לפי מן המחיצה המקיפה את המקדש ולחצר המוקפה, ומי שיתפס יתחייב בנפשו ודינו למיטה. את האיום הזה של המיטה אנחנו מוצאים בסיפור שמופיע במסכת פסחים בדף ג' עמוד ב'. גמרא מספרת שם מעשה בגוי אחד שהיה עולה לירושלים כל פסח והיה אוכל מקורבן הפסח. כלומר אותו גוי עשה את החופשה השנתית שלו בחג הפסח, היה עולה לירושלים, מתחזה כיהודי, והיו מזמינים אותו לליל הסדר, לאכול מקורבן הפסח, וכך הוא היה חוגג כל ימי הפסח בירושלים על חשבונם של הציבור. כאשר הוא הגיע בחזרה לעירו, אז הוא התגאה לפני רבי יהודה בן בטרה שישב בנציבין, שהנה לא רק זה שהוא עולה לירושלים, אלא גם הוא אוכל מקורבן הפסח, למרות שזה אסור לו. מה יעשה רבי יהודה בן בטרה באותם ימים? הרי אין תמונות, והוא לא יכול לשלוח אזהרה לשומרים בירושלים שלא ייתנו לגוי הזה להיכנס. אמר לו רבי יהודה בן בטרה, האם נותנים לך מעליה? כלומר, כשאתה מקבל חלק מקורבן פסח, האם נותנים לך את העליה, שהוא חלק טעים בקורבן? אמר לו אותו אחד, לא. אבל אמר לו רבי יהודה בן בטרה, תשמע, כשאתה תעלה לרגל בפעם הבאה, אתה תבקש שיתנו לך את העלייה. תגיד שאף פעם אתה לא קיבלת מן העלייה, והשנה מגיע לך. וכל יהודי יודע שהעלייה מוקרבת על גבי המזבח. העלייה היא חלק מן האמורים שהיו מקריבים על גבי המזבח, בוודאי שחל איסור חמור לאכול אותם. וכן, אותו גוי עולה, אחרי שנה עולה לירושלים, ונעמד בתור לקבל את חלקו מקורבן הפסח, והוא אומר לאותם שמחלקים, השנה אני צריך לקבל את העלייה. אף שנה לא נתנו לי, והשנה מגיע לי לקבל מן העלייה. אותם ששמעו את זה, תמו מאוד. יהודי לא יודע שאסור לאכול את העלייה. אמרו לו, מי אמר לך כך? אמר להם רבי יהודה בן בטרה. אז עוד יותר הדבר התמיע אותם, וכי רבי יהודה בן בטרה לא יודע שהעלייה לא אסורה באכילה, והם מקטירים אותה על גבי המזבח. מיד חקרו אותו, ומצאו שהוא גוי, והרגו אותו. כאשר, כמו שאמר רמב"ם במורה נבוכים, שהשמירה היא גם כדי למנוע מטמאים להיכנס למקדש, אנחנו מוצאים בימי עוזיהו את תפקידם של הכהנים והלוויים בשמירת המקדש מפני כניסתם של טמאים. וכך נאמר בדברי הימים ב' פרק כ"ו פסוק ט"ז, שם מדובר על עוזיהו. וכחזקתו גבה ליבו עד להשחית, וימעל באדוני אלוהיו, ויבוא אל היכל אדוני להקטיר על מזבח הקטורת. אם כן, עוזיהו התגאה והחליט שהוא רוצה גם להקטיר קטורת. עוזיהו לא היה כהן, היה ממלכי יהודה, והוא רוצה לעשות את העבודה של הכהנים, להקטיר קטורת. ויבוא אחריו עזריהו הכהן ועמו כהנים לאדוני 80 בני חיל. אם כן, מגיע עזריהו הכהן עם 80 כהנים בני חיל, והם מנסים למנוע מהמלך להקטיר את הקטורת. ויעמדו על עוזיהו המלך ויאמרו לו, לא לך עוזיהו להקטיר לאדוני, כי לכהנים בני אהרון המקודשים להקטיר. צא מן המקדש, כי מעלת ולא לך לכבוד מאדוני אלוהים. כלומר, עומדים מולו בתקיפות ואומרים לו, צא מן המקדש. זו תעוזה מאוד גדולה של הכהנים, כיוון שלהתחצף אל המלך, יכול המלך להגיד, אתה מורד במלכות, ודינו של המורד במלכות מיתה. והנה הכהנים לא מפחדים, והם מעיזים לעמוד מול המלך, ולהגיד לו, צא מן המקדש. ויזעף עוזיהו כועס, ובידו מקטרת להקטיר, ובזעפו עם הכהנים, והצרעת זרחה במצחו לפני הכהנים בבית אדוני, מעל למזבח הקטורת. אם כן, הוא מקבל מיידית עונש משמיים, והצרעת זרחה במצחו. ויפן אליו עזריהו כהן הראש וכל הכהנים, והנה הוא מצורע במצחו, ויבהילו משם, וגם הוא נדחף לצאת כי ניגוע אדוני. וכאן אנחנו רואים שהכהנים עומדים על המשמר, ולא נותנים למי שלא ראוי להיכנס למקום שאסור לו בכניסה. המשנה במסכת מידות בפרק א', משניות א' וב', מתארת את מקומות השמירה. וכך לשון המשנה במסכת מידות. בשלושה מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש, בבית אבטינס, בבית הניצוץ ובבית המוקד. והלוויים ב-21 מקום. על חמישה שערי הר הבית, ארבעה על ארבע פינותיו מתוכו, חמישה על חמישה שערי עזרה, ארבעה על ארבע פינותיו מבחוץ, ואחד בלשכת הקורבן, ואחד בלשכת הפרוכת, ואחד לאחורי בית הכפורת. ספרת המשנה במשנה ב', איש הר הבית היה מחזר על כל משמר ומשמר. כלומר, היה מי שממונה על השמירה בהר הבית, והוא היה בכל לילה מסתובב לבדוק האם השומרים לא נרדמים. ספרת המשנה, ואבוקות דולקים לפניו, וכל משמר שאינו עומד, אומר לו איש הר הבית שלום עליך. כלומר, ברגע שמגיע ממונה על המשמרות, והוא רואה שהשומרים לא עומדים לפניו, אז הוא כבר חושד שיכול להיות שהם נרדמו. אז הוא אומר להם, שלום, אומר לו איש הר הבית, שלום עליך. אם כן, הממונה על המשמרות, אומר לו, שלום עליך. ואם השומר לא עונה לו, ממילא ניכר שהוא ישן. מה עושה אותו ממונה על השומרים? חובטו במקלו. ורשות היה לו לשרוף את כסותו. כלומר, אותו ממונה על השומרים היה מרביץ לכהן וללוי שנרדמו, והם אומרים מה כל בעזרה. כלומר, יכול להיות שהלוויים והכהנים היו מתעוררים מקולות הצעקה של אותו שומר שעכשיו מקים אותו, והם שומעים צעקות באמצע הלילה, והם שומעים מה הצעקות האלה שעולים מתוך העזרה, והם עונים, כל בן לוי לוקה ובגדיו נשרפים שישן על משמרו. כלומר, מי שהיה נרדם היה מקבל עונש חמור. וממשיכה המשנה ומספרת, רבי אליעזר בן יעקב אומר, פעם אחת מצאו את אחי אמא ישן ושרפו את כסותו. כלומר, שהיה דבר שגם קרה בפועל. כלומר, מספר רבי אליעזר בן יעקב, שפעם מצאו את אחי אמו, שהוא נרדם, ושרפו את כסותו. סיבה לעונשים החמורים האלה, כהן או לוי שהם נרדמים, אמנם מצאנו מחלוקת, האם גם כהנים היו נענשים או רק לוויים, על כל פנים, כהן או לוי שמקבלים את התפקיד לשמור בבית המקדש, מקום השכינה, והם נרדמים באותו לילה, הם מקבלים את אותו עונש חמור של מלכות, כמו שאנחנו ראינו, עד שהיו שומעים את הצעקות שלו בכל הר הבית, ובמקרה קיצוני יותר, גם היו שורפים את כסותו. השאלה שנשאלת בין הפוסקים, האם נוהגת כיום מצוות השמירה? ספר החינוך כתב שמצווה זו נוהגת רק בזמן הבית. משמע שבזמן הזה שהבית חרב, המצווה הזאת לא קיימת. אבל ישנם מן האחרונים, הפוסקים האחרונים, שכתבו שמכיוון שקדושת המקדש לא בטלה, כמו שפסק הרמב״ם בהלכות בית הבחירה, שהמקדש וירושלים נתקדשו על ידי שלמה, והוא קידש לשעתו ולעתיד לבוא. מכיוון שישנה קדושה במקום הזה, גם בזמן הזה, לכן אנחנו יודעים שצריכים לנהוג כבוד וקדושה במקום הזה גם היום. וכמו שכתב הרמב״ם בהלכות בית הבחירה בפרק ז', אף על פי שהמקדש היום חרב באבונותינו, חייב אדם במוראו כמו שהיה נוהג בו בבניינו, לא ייכנס אלא למקום שמותר להיכנס לשם, ולא ישב בעזרה, ולא יקל ראשו כנגד שער המזרח, שנאמר את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו, ויקרא פרק י"ט, מה שמירת שבת לעולם, אף מורא מקדש לעולם, שאף על פי שחרב, בקדושתו עומד. לכן, אם ישנה קדושה במקום, לכן מוטל עלינו גם לשמור על המקום. וכך, כמה מן האחרונים כתבו שגם בזמן הזה ישנה חובה עלינו לחדש את שמירת המקדש. לכן עולה מכאן שדווקא בימים האלה מוטל עלינו לחדש את שמירת המקדש, ונזכה שתתקיים בנו נבואת ישעיהו, על חומותייך ירושלים, יפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה.